32, שבוע הבא, ביום שישי לומדים. עכשיו בראש שנה, ושבוע אחרי זה. שבוע אחרי זה, סוכה. שבוע אחרי זה, לא, זה לא, אנחנו לא בין הזמנים, זה הזמנים עצמם, זה לא בין
הזמנים.
שבת בראשית, אני מבין, לא?
זה שבת בראשית.
ערב שבת בראשית. כן.
בכלל המדינה שלה.
איזה נקרא?
62.
מה רפואה? מה היה? הייתה מיוחדה. איפה? אז יש לנו בגמרא דיני הריאות. עכשיו אנחנו עסוקים בענייני הריאה. עכשיו בגמרא כתוב כך: אמר רפרם, היי ריאה לדמיה לאופתה דרפה, איקה דאמרה בחזותה ואיקה דאמרה דקשתה, איקה דאמרה בנכיחה ואיקה דאמרה דפקה. אז פה הוא אומר, מביא את דברי רפרם, אי ראה לדמיה לאופתה. מה זה אופתה? אופתה זה דבר קשה. רש"י הסביר בקעת עצים, זאת אומרת הרי ראה רכה, כי הבהמה נושמת בריאה, היא מתנפחת ומתכווצת, יוצרת חמצן. עכשיו כשהיא התקשתה ונעשתה כמו עץ, זה טרפה. עכשיו מה זה דמיה לאופתה? מחלוקת שם בגמרא, היא כדי אמרה בחזותה, זאת אומרת המראה שלה כמו עץ. והאמת שכן, רואים לפעמים שזה הצבע המשתנה, צבע אפור חום כזה כמו עץ. והיא כדי אמרה בגשתה, זאת אומרת כשהוא ממשש ביד שלו, אז הוא רואה שהיא קשה. עכשיו פה מה עשה? בתמונה שלו, איפה זה? בריאה ללא חיתוכי אונות. ואיקא דאמרי, ההמשך אחר כך, ואיקא דאמרי דשיעה, דלת לחיתוכי דאונה. זאת אומרת, מפרשים את דברי רפרם, לא שהעניין שהיא דומה לבקעת, ולא שזה במישוש או במראה, אלא זה פשוט בקעת. מה זה בקעת? בול עץ. לבול עץ אין, לא יוצאים ממנו לא חותרים ולא ענפים ולא כלום. זאת אומרת, ריאה ללא אונות. אז הם פשוט מצאו דבר כזה. וצילמו לנו את זה. כן.
יש
דבר כזה? קורה הכל. תרנגולת עם שלוש רגליים וגם עם ארבע. כל מיני יש. תלוי מאיפה יצא הרגל. מתחת לארכובה או מעל הארכובה. מתחת לארכובה זה כשר, אבל מעל הארכובה זה טרף.
הופתה
עץ. הופתה זה בקעת. כן. אז זה בקיצור המחזה של כל העניין הזה. אני לא, אם לא קראנו את כל זה, לא. כן. קראנו? איך? כן, אנחנו ב-64, דף ז עמוד ב', בכבוד. בחנניה. כן, עכשיו קורה שהריאה מתמוססת, אבל צריך לדעת שהקרום שלה חזק מאוד. אתה איתי או אתה איתו? הקרום של הריאה מאוד חזק, גם של המוח, אותו דבר, הרבה איברים בגוף והבהמה הם כאלה. אז הקרום עצמו שלם, אבל הריאה עצמה בפנים התמוססה והפכה להיות מימית, וזה נקרא נשפחה כקיתון. עכשיו נראה, זה גם במוח. זה ממש, אתה לוקח את זה מכאן כמו סק, זה נשפח למטה. אתה הופך אותו מהצד השני, נשפח לצד השני. אבל היא שלמה. מה הדינה השריעה הזו? אז רבי חנניה אמר בגמרא שאם נשפחה כקיתון מותרת. אבל באיזה תנאי? שהסימפונות, אלה הצנרת שלה, שבהם היא נושמת, הן שלמות. אבל אם נפגעו הסימפונות, זה תרף. ולכן גם היום בריאות, בריאות עופות בעיקר מצאו. כשבודק רב בודק את העוף, הוא ממשמש. מה הוא ממשמש? כבר רגיל, יודע בדיוק את הסימפונות. ואז הוא מרגיש במשמוש היד. אם הסימפונות שלמות, אז זה לא תרף. סימפונות פגועות זה תרף. ואז זה לא טרף, יש בעיה, זה הולך לרבנות.
במצב כזה באמת שהראיה הזו הייתה בגוף הבהמה, היא הייתה מתנפחת, למרות שהיא נשפכת כמו...
יכול להיות שכן.
אם לא...
או חלקים ממנה כן מתנפחים. הרבה פעמים קורה שעוד מעט אתה תראה לכמן, צמקה, כמו צימוק, אז היא מתנפחת, אבל לא לגמרי. לפעמים צימוק, אתה רואה ראיה ואתה חושב שזה אבוד. אתה רואה אותה כולה מקומטת כמו פנים של סבתא, זקן, ממש, ונעשית מקובצת. אתה מתחיל לנפוח, הכל עולה, וריאה בריאה לחלוטין. פשוט, יש לה איזו מחלה מסוימת חיצונית, אבל הסימפונות שלמים, והריאה עצמה גם כן שלמה, מתפקדת.
מה בשיעור
התנפחות? יש גבול עד כמה היא תתנפח, ודאי.
ודאי.
היא לא יכולה להתנפח לגודל הבהמה.
יש שיעור שהיא צריכה להתנפח
לזה שלה? לא, אני רואה שהיא התנפחה ויותר היא לא מתנפחה. ואני רואה, ואני בודק שאין שם נקב ואין איבשות ואין קולות של יציאת אוויר. אז זה בסדר.
אפילו היא קטנה מאוד יחסית.
אפילו?
היא קטנה
יחסית. אבל עדיין הניפוח לא פותר את כל הבעיה. אתה עדיין צמוד לכל ההלכות של הסרחות, איפה הסרחות, איזה סרחות, מאיפה לאיפה, כל זה משנה את ההלכה, ויש כמובן חילוקים בין מרן הבית יוסף לבין הרמה. זה גם עוד סיפור.
מי עושה את הבדיקה הזו של...
מה זה מי?
בעוף.
בעוף, בעוף ממששים. עוף רבנות לא ממששים, לכן תדע, אלה שאומרים עוף רבנות, אני לא יודע.
לא, עכשיו אני...
לא, אז אני אומר כן, תקשיב לי, אני עונה לך ואתה לא מקשיב. אני עונה לך. עוף רבנות לא ממששים. עוף של בדץ כן ממששים. לכן, עוף של רבנות אי אפשר לאכול, כי בטוח יש שם בעיה. אבל בעוף של בדץ, זה בדץ טוב, אז המשקיח ממשש את הריאה, ולפי המישוש הוא יודע, כי הוא כבר בעל מקצוע, זה לא כל אחד. הוא בעל מקצוע, הוא נמצא שנתיים, שלוש במקצוע. אז הוא בקיא והוא יודע בדיוק אם זה נפגעו הסימפונות או לא, ואם זה טרף או לא טרף.
אז הבדיקה הזו חייבת לעשות, אם לא...
שאני אומר לך.
מי עושה אותה שוחט?
לא, יש מישהו מיוחד. מתי ביקרת לאחרונה
במשך? אני לא עולה חדש.
אתה כן עולה חדש. והעולם השתנה.
אני רוצה לשאול, יש במשחטה במחנה יהודה. אני לא כחב שחט אותו בביתה.
לא, יש משחטה במחנה יהודה?
לא חושב, היו שם את
המשחט. אין, היום אין.
היום אין.
עד לפני 50 שנה.
שוחט פרטי אשר...
אני מדבר איתך על 2011.
זאת אומרת, היום חייב לבדק עוף.
בטח, יש בעיות בעופות. פעם לא היה בעיות בעופות.
סליחה, אני לא יודע.
לא, לא סליחה, למה סליחה? זכותך. פעם לא היה בעיות בעופות, מנשה. לא היה. היום יש מגפה בעופות, יש מגפות. הם חיים או 30,000 בבת אחת. אחד חולה, כולם נהיים חולים. אחד מתעטש, כולם אומרים לו מודים, מודים.
האמת לא יודעת לי.
שתדע מהיום.
הרב, היום שעושים את הכפרות, בו בשוק, כמו שאומר.
זה בעיה?
הוא עומד ושוחט בשוק היום.
זה בעיה. קודם כל מי זה השוחט, שני את מה עם הסכין שלו. בעיה גדולה.
אני בודק אותו.
ושלישית, אם הוא בודק אחר כך גם את הסכין. בעיה.
בכל
העניין של
הכפרות, אם
העוף
פגום,
הכל לפי הגם הכפרות הנחשב מהן? אז כאן יש מחלוקת. מה המחלוקת? שחט ויצאה טרפה ויצאה בחובה. כעיקר השחיטה. אבל נתנבלה בשעת השחיטה, כגון שהשוחט עשה דבר של נבלה, צריך באמת לעשות אחרת. אבל התורי זהב חולק, התורי זהב אומר לא צריך. כיוון שסוף סוף הייתה פה כפרה, והייתה שחיטה, ואפילו שהשחיטה לא הייתה בסדר, תרנגול מת, אז היה לך כפרה, לא צריך. ומעיקר ההלכה לא חייב. רק יש הבדל בין טרפה לנבלה. נבלה זה שהתנבל בשעת השחיטה, השחיטה לא הייתה כראוי, או שהסכין הייתה פגומה, או שאחד מחמישה דברים, שהם גרמה, החלדה, עיקור סימנים ודרסה, אלה היו בשעת השחיטה, וזה אפשר להרגיש, אז זה באמת נקרא עוף נבלה. או שהוא התחיל לשחוט, הוא לא שחט את רוב הסימנים, הוא עצר. עכשיו הוא לא יכול לגמות. וכל עוד הוא מוליך ומביא, הוא יכול להמשיך כל היום כולו. אבל ברגע שהפסיק, והשחיטה לא נעשתה כראוי, זה נבלה. נבלה זה לא נקרא שחיטה.
ראוי לאכול אותם?
סליחה?
ראוי לאכול אותם?
כל הפוסקים כתבו שכן. ועד רבה, אמרו הפוסקים, מה אתה נותן את זה לעניים? זה עוד הראשונים, המעריד כותב. אומר, העניים היו כועסים. אומר לו, מה, אתה עושה עוונות, אתה מביא לי אותם אליי הביתה? אומר, לכן, אמרו, אתה רוצה, תן לו כסף. אבל היה תן לו את העופות. העופות אפשר לאכול. אין שום בעיה. מה, הוא עשה עוון? העוף הזה מסכן. לא הבנתי מה השאלה שלך. הוא זורק ואני אטפל לו, אני אעשה לו מיון. אז כמו אחד כתב לי אתמול, כבוד הרב, מה הם המוצרים, כל המוצרים שאינם צריכים לחשב? אני אתחיל לא אגמור. אוויר, מים, מעליים, גרביים, משקפיים, מה אני אתחיל לכתוב לו? מה אני, אנציקלופדיה? אני אומר, זה משהו, אבל מה צריך עם עם ישראל סבלנות? אחרת אתה לא יכול. כן, טוב, לא, בכבוד. זה לא עליך, זה היה אגב. לא ממליץ. אתה שואל אותי לדעתו שלא? הוא הלך אחרי הרשב"א. הרשב"א זה הפוסק היחיד שצעק ואמר שלא לעשות כן משום דרכי האמורי, כי בזמנם היו כך עושים דרכי האמורי, לוקחים תרנגול ושוחטים כאילו זה במקומה. אבל היום אנחנו לא עושים, זה לא משום דרכי האמורי, משום שיהיה לנו כפרה, משום שנזכור אברהם מיתות בדין, משום שיקח תרנגול לבן אם יוחתה לכם כשנים כאשר יגלבינו, יש טעמים רבים. מנשה, יש שאלה? בכבוד.
לא, אני אומר, בקיבוצים של השומר הצעיר שחקים קשה.
אהה, כן. בסדר?
אני רוצה להבין, אם אני עכשיו בפרקם עוף לשוחט, והוא שוחט אותו ואני מנקה אותו, עכשיו אני רוצה לא להוציא מה שבתוכו, כדי לצלות אותו ככה כולו. לפי מה שאר אומר, אני אעשו לך דבר כזה.
היום בימינו, אתה צודק, יכול להיות לפני 40 שנה, אז לא היה צריך לפתוח. אבל אי אפשר, קודם כל, תדע כלל. השאלה בכלל, גם התשובה שלי לא נכונה. לא השאלה ולא התשובה. מדוע? הרי עוף מוכרחים לפתוח כדי להכשיר. אי אפשר להכשיר עוף בלי לפתוח. ברגע שפתחת אותו, אתה חייב לראות אם כל האיברים שלו נמצאים ותקינים. לא עשית את זה, אז אתה בבעיה. הראש, אתה לא רוצה לאכול את הראש, אני חותך אותו וזורק אותו, לא צריך לפתוח ולא צריך לבדוק. אבל את הבטן אני חייב לפתוח, אחרת איך אני אשאיר אותו? אני חייב להוציא את כל הבני מעיים והתינופת ולנקות את הקורקבן. ברגע שאני מנקה את הקורקבן, אני צריך לראות אם יש שם מחט. אחרי זה אני צריך לדעת האם יש כבד, כי יש עוף לפעמים הוא בלי כבד, קורה. ויש עוף שאין לו זפק, וכן אתה צריך לראות אם המרה נמצאת. לפעמים עוף בלי מרה, זה טרף. ואם יש תחול, אתה צריך לדעת את כל האיברים שאמורים להיות בעוף, שהם יהיו שם, וגם שיהיו תקינים, שלמים. עכשיו עוד דבר, היום בימינו, כיוון אחרי 40 שנה האחרונות, שכבר אתה יודע שיש תקלה גדולה בריאות, חייבים לבדוק את הריאות. ואם לא בדקנו את הריאות, אז זה בעיה. היום חייבים לבדוק גם צומת הגידים. השבוע למשל הייתה מגפה, הריאות, כל הריאות היו בסדר, תקינות, כמעט 100. 99% הייתה חלה. אבל צומת הגידים, 15% טרף. הייתה מחלה בצומת הגידים, כל הגידים שלהם ברגל, לכל אורך הרגל. ו-15% מהם היו מנותקים או מקולקלים, לא עובדים. זאת אומרת, זה טרף גמור. לא, לא משנה שהערבי אחר כך לקח והכניס את זה למחלקת החלק. אולי השם מרחם עליו. כערב חג יש להם מחסור בעופות, אז עושים הכל. הכי סכנה זה לקנות בשרים ועופות בערב חג. כן, כי יש לחץ, לא בודקים כמו שצריך, וגם כן דוחשים הכל.
הבשר שיש עכשיו
בחנויות
זה לא
תקיפות של לפני... מי?
הבשר
טרי?
טרי? לא,
בשר קפוא. קפוא לא, קפוא אין לך בעיה. עוף קפוא גם אין לך בעיה, אבל עוף טרי. בבשר טרי זה בהחלט יכול להיות בעיה.
הרב, איך
נוצא
שמשה
הרב אמר
15% והרב בגלל את הבעיה בעצם את הגדולים?
איך, עוד פעם?
משה
רב סיפור. נו, אז מה השאלה?
שלכולם היה אותה בעיה. לצומת הגידים.
נו, מה, איך יוצא?
איך זה?
זה מגפה.
מגפה
של... מגפה, זה העוונות שלנו, אז הם נסכנו את העופות החולים. כן. כן, איכן הגענו? 65.
שבי חנניה.
חיומה. קרמה
ואה של משפחת הכיתות. דף שלנו. אמר רב אבוש, בקיימה
סימפונות. זה אותו מאמר, שם לב, זה אותו מאמר של מעלה, אותו עובדה, רק כאן ציור אחר. כאן.
כאן
יראים
הסימפונות הקטנים, מתפסים בכל
הרעה,
בכל האומות והאומות.
והקטנים
שבהם,
מגיעים
עד סמוך
לקום החיצון. כן, ומה אומר לך? בתמונה למעלה, יש את הסימפון הגדול. שהוא מעשה מחובר לקנה, הקנה של הנשימה. דרך קנה הנשימה הוא יורד לאורך כל הריאה, והוא מתפצל, אבל כאן אין ריאה, כי הריאה נשפכה למעלה. עכשיו, עד איפה הוא מגיע? לבשר של הריאה. הנה הוא מראה לך את הבשר של הריאה למטה, ששם הוא כבר מתחיל להתפצל לסימפונות דקות. זה כמו נחלים קטנים כאלה שיש במפה. כי זה חייב להיות, וזה מגיע עד סוף הריאה, כי אחרת הריאה לא תתנפח. אז אם יש את הסימפונות כולם שלמים, ושוב, זה שבודק עוף, בודק ריאות של עוף, הוא יודע, הוא מכיר את זה טוב טוב. הוא יכול לדעת אם הסימפון שלם או לא. ואז אם הסימפון שלם, זה בסדר. סימפון לא שלם, לא בסדר. ואם הבשר של הריאה צבע אחר או צורה אחרת או יש עליו מוגלה, אז הוא מעביר את זה לרבנות. ואם הסימפון לא בסדר, זה יורד לטרף. כן.
זה
כל שני הצינורות,
מה זה
אמצעי?
זה
עוד
לסוף
האמצעי? האמצעי זה הסימפון, זה למעשה חלק מהקנה. זה הקנה של התרנגול. הקנה שהוא צועק שם הקוקוריקו, זה עושה לך את הצופר שלו, צופר שבת. אז זה הקנה יורד ונכנס לתוך הריאה. למעלה היה תמונה של ריאה עם חתיכת קנה בולטת. דף לפני כן, תסתכל, ריאה הפוכה וגם ריאה למעלה, אתה רואה את הקנה שם? הנה הקנה, וזה הסימפון. המשך הקנה זה הסימפון עצמו. הסימפון עצמו חודר עד סוף הריאה, אבל לא באותו עובי, הוא מתפצל לחלקים דקים יותר, אחד הולך ימינה, אחד הולך שמאלה, מזלג. כמו בצומת תשבי, היית פעם. זה הולך מזלג. איפה אנחנו עכשיו? ב-66. כן, הריאה זה הסיפור הכי גדול.
אמר רבי
יוסף,
אמר נחמן, אין חוששים לה, ורש"י, שמה נקבע, אלא תלינה רעותה בדופן, גם אינן דופן זה, מכה את האבות, כשחוששה תלתה הריאה,
אז כאן יש לנו את דברי הגמרא, שוב. אמר רב יוסף, ריאה סמוכה לדופן, זאת אומרת, אם ראינו את הריאה צמודה, ממש צמודה, לדופן זה לחזה, לצלעות, באזור הצלעות. מה הדינה של ריאה זו? האם היא קשרה או טרפה? אין חוששים לה. מה פירוש? האם היה צד לומר שהריאה נקבע? ובגלל שהיא הייתה חולה, אז הריאה בעצמה, היא דואגת לעצמה. מה היא עושה? היא נדבקת לדופן כדי לסתום את הנקב, ואז היא תחזור לעבוד. ברגע שהיא נקבע, תטרף. אז אולי אני חושש, אם הריאה סמוכה לדופן, זה יהיה אסור. אומר רבי יוסף, לא, אין מקום לחשוש לזה. אז מה הבעיה? מה התקלה שהייתה פה? הם ידעו הכל. הבעיה שהייתה, רש"י ככה אומר שם במקום, הם חוששים להשם נקבע, אלא תלן ראותה בדופן. הבהמה קיבלה איזה מכה בדופן, דיממה שם. כשדיממה, הריאה הלכה וסתמה לה את הדימום. ולכן הריאה, עכשיו שאני פותח, אני רואה אותה שוכבת וצמודה או דבוקה לדופן. אבל לא שהייתה בריאה עצמה איזה בעיה. ואמרנן דופן זה מכה הייתה בו, וכשחייתה, הכוונה שהתחילה להבריא, קלטה הריאה אצלה. אז היא קלטה את הריאה, וזו הסיבה. עכשיו פה הוא הביא לנו תמונה של ריאה סמוכה לדופן. אתה רואה למעלה, זה הצלעות. הצלעות של הבהמה, האפור חום הזה. למטה יותר, האדמדם, זה הריאה עצמה, היא ממש דבוקה עליו. דבוקה עליו כי היה לו איזה מכה בדופן, והריאה, וכמו תחבושת, עשתה לו. הרי הגוף, גם של האדם, יש לו מפתח מעצמו כל מיני הפרשות או כל מיני פעולות של להגן על עצמו ולרפות את הבעיה שישנה. למשל בעצמות, הרבה פעמים, נשברת עצם, מה קורה? צומחת העצם או עצם נוספת. והיא מקבעת את הרגל. לכן היום הרופאים עושים ניתוח כדי שזה יהיה ישר. לפעמים זה לא כך, אלא צמח לו עוד חתיכה שם, הוא מתחיל לצלוע. אבל הגוף עצמו מייצר, מצד עצמו מייצר דברים שהם צריכים להתרפות. היה פעם, היה איזה עוף, פתחנו אותו, ומזמן, לפני איזה 40 שנה, ופתאום יוצא שם איזה משהו מאוד משונה. עבק הזה וכולו רגלים ושכבות של שומן, זה לא היה מובן, ואף אחד לא ידע לפתור את זה. עכשיו לא בגלל לדעת טרף או קשר, בוא נגיד טרף, אבל על צד אולי העוף קשר, למה נזרוק אותו? אני לקחתי אותו, אמרתי לבית החכם בן ציון, הלכתי אליו הביתה, הוא ראה את זה, הוא ראה את שאר החלקים, אמר לי, זה איך שהוא ראה, התרחבות הלב, הלב של העוף פשוט התרחב יותר מדי והתחיל להציק לשאר האיברים. מה עשו האיברים? התחילו להפריש למגננה, להפריש רירים, וכל הרירים האלה עבדו על הלב. אז הוא לא עשה הרבה, לקח סכין, הלך למטבח, לקח סכין, התחיל להוריד, להוריד, להוריד שכבות עד שהגיע על הלב, והלב היה שלם. אלא מה? שהוא פשוט התרחב. מה זה? מחלת לב? מחלת לב, גם בן אדם זה קורה. השסתום לא מספיק עובד טוב, לא תפקד כמו שצריך, אז הלב לא מתכווץ. אז עם הזמן הוא מתחיל להתרחב. אז הלב היה פי כמה ממשהו. לב, כמה זה לב של עוף? ממש. אולי מטבע של 10 שקלים, אולי. ופתאום הוא נהיה כזה, גודל כמעט תפוח. וקיבל עוד עטיפות, נהיה אשכולית. היה אשכולית בתוך העוף. אז הוא אמר, זה קשה. עוד מש, ומי שחסיד לא יוכל, ייתן את זה למישהו אחר, משום בהמה שהוא רב החכם. טרפה לא הבאתי, לא אכלתי טרפה. גם זה לא אכלתי, אומר הנביא יחזקאל, זה בהמה שהוא רב החכם. אתה צודק. כן. דף מהם חט.
אמר הנושאים לברך מיוני, אמר רב נחמן, לאה, נחל, להרדת מהם, קוראתי, עתה, לאה, נחן, גם שתיים.
מה כדאי? עכשיו פה קרה דבר אחר. למעלה היא רק הייתה סמוכה לדופן, ולא היה כלום, הריאה הייתה בסדר. אבל כאן פתאום אנחנו רואים שהריאה הצמיחה כל מיני מוגלות, רירים שונים. אם הריאה עצמה הצמיחה רירים, סימן שהיא נפגעה. ואם היא נפגעה, אני חושב שהיא נקבעה, ויש שם נקב, וכן, ריאה סמוכה לדופן. לא בכל מקרה אני מתאים. דווקא שהיא חלקה והיא נקייה, אבל כשהיא לא נקייה ובריאה יש כל מיני צמחים, מה זה צמחים, אז רש"י מסביר שזה מוגלות, וזה באמת צומח כמו ענפים של אילן, גם הסרחות זה ככה נראה. אז זה טרף, זה אל תאכל אותו. אז יש פה בציור, הנה הריאה סמוכה לדופן, ויש את העיגולים האלה של הריאה הברודים, זה כל מיני דברים שהיא התחילה להצמיח לא באופן טבעי ממנה. כן, למה, למה? ויש העניין?
למשל, הגבוקה לדופן, ויש רירים שיוצאים.
כן. כן, זה כמו כל שאר הנושאים שיש לנו בריאה. כן. כן,
68.
עכשיו הוא צייר לנו פה פרה שלמה והוא מראה לנו בדיוק איפה הריאה, ואז אתה יכול לדעת הרי מה קורה. הרי ששוחטים את הבהמה, מורידים לה את הראש, תולים אותה לעורף עם רגליים למטה, אז אתה פותח, אתה שם לב בדיוק אתה מגיע לריאות, אתה מכניס את היד ואתה חש את הריאה, אפילו בלי לראות אתה חש את הריאה. עכשיו יש שיחה, יש כל מיני שיחות, כבר דיברנו שבוע שעבר, יש שיחה מהאומה לאונה, יש שיחה מאונה לחברתה, יש מאונה שהיא קופצת את השנייה והולכת לשלישית, יש משם לעניינותה דברדה, יש משם לכבד, יש משם ללב, כל דבר משנה. עכשיו פה השיחה לאן? לדופן. מה זה הדופן? שאתה פותח, נגיד כבש, אני פותח כבש ואני חותך אותו, ואז פה נמצאים הריאה הימנית והשמאלית. אני מכניס את היד ואני רואה שהיד שלי נעצרת, כי יש שיחה, הריאה כאילו דבוקה, אני צריך לנתק כדי להגיע אל כל הריאה. איפה זה קשר ואיפה זה טריך? זו השאלה. אז ריאה סמוכה לדופן, אתה במקום רביטה אחת, שלא במקום רביטה. מקום רביטה זה המקום הטבעי שהריאה צריכה להיות, זה בסדר. המקום הלא טבעי זה לא בסדר. ואז מה פשוט? רש"י מסביר, אתה במקום רביטה, מקום שהריאה והדופן גדלים כאחד וסמוכים תמיד, אז מה הבעיה? גם אם יש שם חור, אין בעיה. הדופן משמש כעוד מגן לחיץ על הריאה. אז הוא סותם את זה, אין שום בעיה שם. ההוא שיחה, למה מפרק ההוא שיחה, אל כך כשרה. אז השיחה לא תתפרק. זה מקום רביטה, איפה? בהתחלה, איפה שהאומה. הרי איך שאתה מכניס את הידיים, זה שתי האומות. אבל אתה מוריד את היד יותר למטה לעומק, אתה מגיע לאצבעות, שזה האונות. שם זה לא מקום רביטה, למה? שם כבר מתעגל הבטן, והריאה לא דבוקה לדפנות. ושם ראית את הריאה דבוקה לדפנות, זה לא טוב. אבל למעלה, כשהריאה הייתה דבוקה לדפנות, זה המקום שלה, זה חלל צד יחסית. ובדיוק הריאה יושבת שם. אז מה הבעיה? גם כשהיה חור, הדופן סתמה לה את החור. ואין לי בעיה. כמובן, אחר כך אנחנו נותחים את הריאה ורואים שהיא מתפקדת. אבל למטה זה לא מקום רביטה. ואם מצאתי שם שהיא דבוקה לדופן, זה אסור. לכן הוא אומר, כמה רב נחמן חוששים לה למעלה ברוחב החלל כנגד האומה. מה שאני אומר למטה זה כשהבהמה הפופה למעלה ברוחב החלל כנגד האומה הגדולה, דקמה דרחוקה ראה מן הדופן נפרקה ההיסת עם ה... למה? המקום שם יותר חר, וגם אם זה נסתם בדופן כשהיא נושמת, הריאה כל הזמן נמצאת במצב של פעילות, המתכווצת ומתרחבת. אז זה שיש דופן, זה לא עוצר כלום. למטה יש לה שם את הדופן, גם אם היא מתכווצת ומתרחבת, היא נדבקת לדופן, ואז הדופן סותמת אותה. אין לי בעיה. מה שאין כן למעלה, שיש מרווחים, אז כשזה מתכווץ וחוזר ומתנפח, אז היא באמת... זה, מתי זה קורה? למשל שהבהמה מתחילה לרוץ, אז היא נושמת, משתמשת בכל הריאות. כך כשהיא עומדת, יושבת, היא לא... מספיק נכנס אוויר ויוצא, זה לא... אבל כאשר היא מתאמצת, אז הריאות מתחילות לפעול, ואז זה יכול לקרות שהנקב ייפתח. זה היה. סליחה? כן, בדיוק. הריאות הן די גדולות, וכאן זה ריאה שהיא מנופחת. זה לא בשעה שהיא מקובצת, זה בשעה שהיא נפוחה. אז היא מקבלת חלק רציני, זה שליש מהשטח שם. הנה, תראה את הסבר הדברים בתמונה. הסבר הדברים, מושב הריאה, מי קורא? מישהו שיקרא.
הסדר הדברים, מושב הריאה הוא בחלל החזה. חלל החזה בחלקו הקדמי קצר יותר מאשר בחלקו האחורי. בסמוך לדבר הולך החלל ויהיה קצר יותר. בכל זה נקרא נקצר החזה. במקום הצער הריאה תקועה לדופן ממש, רק מרחצת...
לא, ירדת השורה. סמוכה לדופן.
הדופן נגדלה את האף ובואה בגמרה. בחלק האחורי של החזה, שהמקום הוא רחב, אין ריאה דופה לדופן ממש. רק מרחפת לפי גודל
הרבותים. בדיוק, זה מה שהצברנו. שכשהיא נושמת, אז זה מתנפח. שם יש חלל ריק. ואם שם יש זה סמוך לדופן, זה לא טוב. איפה זה סמוך לדופן זה טוב? בחלק הקדמי, ששם המקום צעד שהוא דבוק לדופן, אז הדופן סתום. בחלק האחורי זה לא ככה. טוב, אתם יכולים להיות כבר פתולוגים. 69. היום חנוכה. מה קרה פה? רע שנקרא בעבד אופן סותמתה כשרה, ככה הלכה. הרעה נקבע איפה? לצד הדופן של הבהמה. ואני רואה שהדופן סותם את אותה כשרה, אמר הבנה, והוא דסביך בדיסרה. מתי זה כשר? שזה דבוק עם הבשר. מה פירוש דבוק בבשר? פירוש רש"י, שנסבכת ונאחזת הריאה בבשר שבין שתי הצלעות. הנה, אתה רואה בשר שבין שתי הצלעות, שמה בדיוק היא נסבכה, איפה שהקו השחור מראה לך, להב סתימת שרירה דלה מפרקה. למה? ברגע שזה הבשר שבין הצלעות, אז הצלעות תופסות אותה והיא נאחזת שם, היא נדבקת. כיוון שהיא נדבקת, אז זה לא ייפתח. אבל אם זה לא בין הצלעות אלא על הצלע עצמו, ובבשר עצמו שלא בין הצלעות, הבעיה זה כשהיא מתנפחת ומתכווצת, אז הנקב יכול להיפתח, אז רע, אז זה טרף. אבל כאן, כיוון שזה קבוע וראיתי את זה דבוק, פשוט הבודק פנים שהוא מכניס את הידיים, הוא במקום יכול להגיש. הוא היה בדיוק יודע עם האצבעות שלו מה קורה שם בפנים, ומי דבוק עם מי ואיפה. ואז הוא צריך לדעת, עם השש. ולפי זה הוא קובע.
אבל אם יש איזה משהו גורם חיצוני פנימי שהוא סותם את הנפל, הבהמה יכולה לישון.
מה זה חיצוני פנימי?
דוגמה, ברירה לדוגמה אבן שבדיוק הוא על הנגב.
לא יכול להיות דבר כזה. זה לא יעמוד, לא. קודם כל, אם מצאנו מסמר בריאה, זה ישר לזבל. ואותו דבר, אם מצאנו מסמר בתוך הקרס, זה ישר לזבל, זה ניקבה. אין מצב שזה לא ניקבה. אבל מצב חיצוני או זה, זה לא מצוי בכלל. זה מעולם לא קורה.
כן. זה לא נשאר בחלל?
למה?
המסמר.
מה בחלל?
בחלל
איפה? בתוך הריאה, הריאה. זה יתרף. תראה, הוא נקב את הריאה, איך שקרה, היא זזה, אינה, עלתה, ירדה, נקב אותה. רואים גם סימנים, מוכרח להיות סימנים בריאות, זה לא יכול להיות.
הבודקים שמכניסים את הידיים, בקודם שיפתחו
את הריאות,
יש כאלה
מוזזים. מה הם עושים?
עם האצבעות ככה, נתקים כל מה שיש. אומרים אחר כך נראה, לא תהיה בעיה. האם צריך
לחכות
להיות עם
דבר יש
בעיה או
ש... לפני
שפותחים אותם,
מכניסים את משהו אסור להם לעשות, זה מפורש בשולחן ערוך, קראנו בסימן למדבן שהבודק צריך שיהיה זהיר ויכניס ידיו לאט לאט בנחת באופן שלא ינתק שום דבר, ואז יוכל לדעת מה יש. אבל אסור. לפעמים מה שקורה שיש שם שיחות קשות מאוד כמו עץ, ואז אי אפשר, אתה לא יכול להכניס את היד בכלל. אז הוא משתמש עם סכין, כמובן בזהירות ובאומנות, כדי לוודות שזה באמת טרף. ואז אתה רואה שהכל מלא שיחות, זה קורה. והיום אתה תופס ריאה, אין ריאה בכלל, הכל שיחות על שיחות על שיחות, והכל התייבש ונדבק לדפנות מכל הצדדים ולכל האיברים שמסביב. זה בלגן לא נורמלי. זה אין מה לעשות, זה הכל טרף. ומצוי הרבה כאלה, המון. בעיקר הגידולים הערבים שיש בגליל, הם לא אכפת להם. רוצים להם להסתובב איפה שיהיה, לאכול מה שיש, ואז הכל קורה. כי מה אכפת להם? מה למשל?
יום בריאת העולם היום.
היום? הלילה אתה מתקווה.
למינה זה
חמש
נרות?
אז אין לנו, שבת אין חמש נרות, יש נרות שבת. לא צריך חמש נרות. מחר בבוקר קוראים את הפסוקים ביומר, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, עד הערב הבוקר יום אחד, למה? קפה באלול נברא העולם. היום עדיין היה חרב, בורא העולמות ומחריבן. הלילה נכנס אור. כן, הלילה צריך להיות שמח, ובכלל צריך לקבול, לקבול שבת, אז גם אם זה היה יום חול רגיל, היו טובלים, מסתובלים, לפנות ערב, כדי לקבל את היום הזה בשמחה. מעשה הוא מאוד דומה לראש השנה, רק מה שהפעולות שלו לא יצאו לעולם עד יום ראש השנה. זה כפה בעדו.
למה
ראש השנה לא היום? למה שאם אדם הראשון לא היה, אז אין עולם. זה אחד. שתיים, בדרך שיש לנו טעות אופטית. כל מה שכתוב בששת ימי בראשית, זה לא יצא לפועל. וכל זה היה ויהי כן, עמד והמתין. עד שבא אדם הראשון ביום השישי, ואז למעשה הכל יצא מהכוח אל הפועל. כל יום הוציא רק את פעל את פעולתו, אבל לא בצורה חיצונית, רק בפוטנציאל. קיבל את העוצמה שלו. יום ראשון, יום שני, שלישי, רביעי, חמישי. ביום שישי שבא אדם, אז כשבא אדם, הכל פעל. יש חקירה של הרמב"ן, האור, מתי נברא. נברא ביום רביעי. אז מה היה ביום ראשון? הרי יום ראשון ברא אור וחושך. אלא ביום ראשון עדיין היה יום והיה לילה. אבל לא היה לא שמש, לא ירח ולא כוכב. היה רק אור והיה חושך והיה תחום. האור שולט ביום, החושך שולט בלילה. אחרי ויקרא אלוהים לאור יום, החושך קרא לילה. ביום רביעי נתלו מאורות. זאת אומרת, יש כבר מהלכים ונסיעות של אורות, אבל הם עדיין לא פעלו. הם נתלו. וחוברו לרשת החשמל של גן עדן. אבל עדיין לא התחילו לנסוע. ביום שישי בא אדם הראשון, הכל התחיל לפעול. אז זה מה שהוא קרא שמות לבעלי החיים, הכוונה, הם התחילו לנוע. הם היו גלמים. נבראו ביום שלישי מה שנברא, ביום חמישי מה שנברא, הכל נברא ונשאר גולם, גם ביום רביעי. עומד, כמו שאתה רואה בניין גמור, ויש בו הכל, כל האביזרים הנחוצים, אבל שום דבר לא עובד. בא אדם הראשון, הפעיל את רשת המים, רשת החשמל, רשת המיזוג, רשת המחשבים, והתאורה, הכל התחיל לנוע, הכל התחיל לפעות, נו, מה אתה אומר על אדם הראשון? זה אומר.
כן.
מה?
האור
הגנוז ביום ראשון. הכל ביום ראשון, ודאי. מי? כשנברא האור, אז זה היה חושך. אז זה היה חושך ואור, חושך ואור. מבזיקים כל הזמן. הבזק אור, הבזק חושך. עד שהקדוש ברוך הוא קרא לאור יום, ולחושך קרא לילה. אז אמרנו לזה, כי צריך להתחיל איזה סדר מסוים. של 24 שעות, וזה היה שווה. 12 שעות יום, 12 שעות לילה. ככה היה. אז זה היה בסוף היום הראשון. אבל עדיין אין נערות. אין אורות. לפי הרמב"ן גם האור לא שיבש, היה אור והיה חושך, זה נקרא יום וזה נקרא לילה, והוא טוען שזה היה בבת אחת. עד שבא יום רביעי, ואז נהיה חמה ולבנה. כן.
שמעתי שואלים,
בזמן זה הסבר. שואלים ככה, שהקדוש ברוך הוא ברא עברי יום שבת. כתוב, ויקום השמיים מאז פתחת צהריים, ביום השני. מה שמע לפני זה? זה לא התחיל מיום שישי כמו שאנחנו עושים, כי כתוב ביום השני. אז איך נבין מה שאנחנו היום מקיימים?
אתה מדבר עמוק, אני לא הבנתי.
לפי הפסוק, שהקדוש ברוך הוא אמר, כתוב, ויקום השמיים מאז פתחת
צהריים,
ביום השני.
אז הגמרא אומרת שרק הוא יודע מתי יום השביעי ומתי יום השישי. אנחנו לא יכולים לעמוד על זה ולדעת, השנייה הזאת שייכת לה.